היום, עוד לפני שניכנס לימי בין המצרים, שבעזרת השם, עד שנצטרך להיכנס אליהם ביום ראשון, כבר יהיו לגאולה שלמה. היום תתווה בתמוז. תתווה בתמוז הוא יום ההילולה של האור החיים הקדוש. מעטים הם גדולי העולם שפרסו את רשתם ואת חכתם על כל גבולות העולם, ממש. שגם נתעטרו אצל עם ישראל בתואר קדוש, השלה הקדוש. האלשך הקדוש. כך נקרא בחלק, האור החיים הקדוש, של כולם. המסורת מספרת שאותה שעה שנפטר, שנסתלק לעולמו האור החיים הקדוש, הפטירה בעל שם טוב במז'יבוז'. פתאום, באמצע התפילה, את המילים, קבע נר המערבי. שבת, תתווה בתמוז, תף קוף ג' וכך על פי המסורת, איש לא הבין מה הוא מדבר. הוא אומר, קבע נר המערבי, ורק אחר כך מבינים שבאותה שעה בדיוק נפטר האור החיים הקדוש שמגיע מצפון אפריקה לירושלים ונפטר בירושלים עיר הקודש. וגם לימים, היום ומחר, תתווה בתמוז בהר הזיתים, בציונו הקדוש של האור החיים, זה עלייה גדולה מאוד מאוד, מאוד. ומביני הפקקים בירושלים זה יום מסובך. אחת התפילות היותר מיוחדות שנודעו בהיסטוריה הייתה התפילה לפני 70 שנה בדיוק. בתתוו תמוז תפשין ב' כשהגנרל רומל מח שמו עם צבאות גרמניה מהצד השני כבר מגיעים לצפון אפריקה ומתכננים את הכניסה לארץ ישראל וההתרברבות על הכניסה לארץ ישראל היא עניין של רגעים, ואז נקבעת אחת התפילות הידועות, ודווקא בציון האור החיים הקדוש, ושם סיפור שנכחו בו רבים מאוד, עומד רב ישראל ניוסיאטין, שהיה בתל אביב באותם ימים, ברחוב ביאליק, יש שם את השטיבל של אוסיאטין. ושותק שם כל הזמן, עד שבשלב מסוים הוא אומר, שהגזירה בוטלה. ואחר כך שואלים אותו, הוא לא אומר כלום, הוא כל הזמן בפנים חתומות. ושם הוא אומר את המשפט הגדול שלו, שהוא אומר עד שהגיע הרגע שבו הוא ראה את אותיות שם י' כ' ו' כ' מוזהבות מעל הציון הקדוש. הזכותו של האור החיים יגן עלינו תמיד ויגן עלינו ביום הזה. וחשבתי שהיום בתתווה בתמוז, דווקא ערב י' ז' בתמוז שלתוך ימי בין המצרים ניכנס על פי סדרנו בשבוע הבא, ללמוד אור החיים. לכן חילקנו, יש לכולם? לכן חילקנו, של כוח הרב איתן, לכן חילקנו צילום מדברים של האור החיים דווקא לא בפרשה שלנו, אלא בעניין של בית המקדש. ללמוד כל ערב שבת אור החיים, כן. זה ודאי, כלומר, אור החיים מבחינת העניין של הלמידה פרץ הכל. זה למדנים וחסידים ועדות המזרח ועדות... אז זה מקביל מבחינת התקופות, זה תחילת החסידות. אבל בצפון אפריקה ובארץ ישראל. ואנחנו מצמצמים מאוד בדיבור, אור החיים מגיע בהתחלה לאקו, ומגיע לירושלים, לבית כנסת, אור החיים לחצר, אור החיים לחצר היישוב הישן, ברובע היהודי למי שמכיר. זה המקום שבו הארי קבע את תפילתו כשהוא היה בירושלים. אז יהיה גם לימודנו בתורתו של האור החיים, זכות לכולנו בפרט ובכלל, ובאמת, יסר ממנו יגון והנחה לכולנו. אז ערב י' ז' בתמוז, האור החיים בפרשת בהר, יש כאן, אני רק בקשה אחת, יש חומש או תנ"ך? הנה, 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 יש פה, יש פה, יש פה, לא ראיתי. לא צריך. בינתיים שפכתי קצת מהתי. תודה, יש, יש לי. האור החיים מתייחס לפסוקים בפרשת בהר, וזו דרכו של האור החיים, הוא עוסק בדברים לפעמים בדרך הלמדנות, ואחרי זה בדרך הרמז והסוד, ואחרי זה בדרך ה... וכאן הוא מגיע לדרך הרמז בפרשה, נראה כמה נספיק, הבאנו כאן את הדברים שלו לאורך הפרשיות האלה בפרשת בהר. נתחיל. בפסוק כ"ה, הרב צבי יהודה קוק, זכר צדיק לברכה, היה מזכיר הרבה הרבה את האור החיים הזה. ויקרא כ"ה כ"ה, גם היה מזכיר תמיד כ"ה כ"ה. בפסוק כ"ה, בפרשת בהר, מתחילה הפרשה הבאה, אני קורא אותה, היא לא לפניכם, כי ימוך אחיך. ימוך, יהיה לאביון, יהיה לעני, יהיה למח. ומחר מאחוזתו. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. נגיע הרגע שבו אדם יהודי צריך למכור את אחוזתו, למכור את ביתו, כי הוא מח. ובא גואלו הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו. דין גואל קרוב, אנחנו מכירים את המושג של גואל, קרוב צריך לגאול את ממכר אחיו, ואיש כי לא יהיה לו גואל. וכאן חז"ל דנים איך יש לך איש מישראל שאין לו גואל, ודנים בגירים ודנים בכל מיני מציאויות, ואיש כי לא יהיה לו גואל, והשיג ידו ומצא כדי גאולתו. צריך להשיג את ה... כסף שהוא יכול, הוא מצא כדי גאולתו וחישב את שני ממכרו. כלומר, הוא נמכר, עובד, ובאותו הרווח שהוא עובד, הוא מחשב את שני ממכרו, והשיב את העודף לאיש אשר מכר לו ושב לאחוזתו. הכל כדי שיהודי יחזור לאחוזתו, שלא יישאר אדם שאין לו נחלה. ואם לא מצאה ידו די השיב לו, והיה ממכרו ביד הקונה אותו עד שנת היובל, ויצא ביובל ושב לאחוזתו. זה גם ההסבר למיקום של הפרשה בפרשת בהר ובויקרא. הפרשה שלפני כן עוסקת בשמיטה וביובל. בשנת היובל תשובו איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו, ולכן בשנת היובל, גם אם לא מצאה ידו די ישיב לו, בשנת היובל גאולה תהיה לארץ, וזה הדבר המדהים של שנת היובל, ששנת היובל כל אחד שב לאחוזתו, בין אם יש לו ובין אם אין לו, בין אם הוא מצא כדי גאולתו, בין אם הוא לא מצא כדי גאולתו, שנת היובל היא שנת הגאולה לארץ. היא גם שנת הגאולה לכל אחד ואחד. אחר כך כתוב, אני אחזור לזה מיד, אחר כך ממשיכה התורה בפרשה הבאה, וכי, ואיש כי ימכור בית מושב עיר חומה. איש כי ימכור בית מושב עיר חומה. תראו רק שיהיה לך, למי שנכנסים עוד דפים שם. יש לכם שם רובן עוד דפים? ואיש כי ימכור בית מושב עיר חומה, והייתה גאולתו עד תום שנת ממכרו, ימים תהיה גאולתו, לזה ניכנס בעזרת השם. אחר כך, עד כאן דיברנו על מי שמחר מאחוזתו במקום רגיל, ואחרי זה על מי שמחר מאחוזתו בבית מושב עיר חומה, שיש לזה דין אחר. לזה ניכנס אחר כך. אור החיים הקדוש. כי ימוך אחיך. זה מופיע אצלנו בראש העמוד. פרשה זו תרמוז עניין גדול והערה ליושבי תבל. כי ימוך על דרך אומרו בעצלתיים ימח המקרה. בעצלתיים ימח המקרה. פסוק בקהלת שבפשטותו מדובר שכשיש עצלות אז המקרה, התקרה, נופלת, מחה. אם הבית לא נבנה טוב, בעצלתיים ימח המקרה. אבל חז"ל דרשו את זה בגמרא במסכת תענית, ואמרו זיכרונם לברכה, עשיתם לאותו שנאמר בו המקרה והמים עליותיו, מח. המקרב המים עליותיו הוא הקדוש ברוך הוא בפרק ברכי נפשי, עשיתם לאותו שנאמר בו המקרב המים עליותיו מח. ביטוי מחריד. עשיתם אותו מח, אני. מסביר האור החיים הקדוש כי כשהתחתוניים מתין מדרך הטוב, מסתלקים ההשפעות. ומתמסכן עמוד הקדושה. מתמסכן כדי להסביר את המילה מח. כי העיקר תלוי בהתחתוניים. ועל התניא היה אומר את הביטוי המפורסם, דע מה למעלה ממך. דע שכל מה שלמעלה זה בעצם ממך. דע מה למעלה ממך. והתערותא דלתתא, התערותא דלעילא, וזאת כל מטרת הבריאה. ולכן כאשר התחתוניים מתין מדרך הטוב, מסתלקים ההשפעות. הכוח של ההשפעה נובע מהכלי לקבל את ההשפעה. אבל כשהכלי לא נמצא, ההשפעה לא יכולה להופיע. מה קורה לאותו שפע? הוא מגיע לקליפות. והוא נתפס במקומות שהוא נתפס. זה עומק המושג שגלוי ישראל סתו. גלתה שכינה עמהם. כי ההשפעה מגיעה עכשיו יחד איתם למקומות אחרים. כי העיקר תלוי בתחתוניים. ואמר... ומחר מאחוזתו. מי המוכר מאחוזתו? כי ימוך אחיך. אחיך, אומר האור החיים הקדוש, עוד מעט נראה אותו הלאה, זה הקדוש ברוך הוא. הוא יסביר עוד מעט למה הוא קורא לו כך. ואז כשהוא מח, וכל כך נוצרת מציאות של ריק, של חלל, ואין מציאות מלמטה שגורמת להשפעה מלמעלה, והמציאות מלמטה מאפנה חלילה את מקומה להשפעות הרעות, אז הוא מחר מאחוזתו. ירצה על המשכן, משכן העדות. אשר הוא אחוזתו יתברך. ערב י' ז' בתמוז. שבו ישרה שכינתו. ולכן כיוון שבו ישרה שכונתו, שכינתו, זאת האחוזה שלו. שם הוא נאחז בעולם. מבינים את המושג אחוזתו? כל העולם הוא מקומו. מלוא כל הארץ כבודו. אבל איפה הוא נאחז? מה פירוש איפה הוא נאחז? מה בכלל המושג הזה של שכינה? מה פירוש השראת שכינה? אם מלוא כל הארץ כבודו, אז השכינה לא שורה פה יותר מפה. הרי מלוא כל הארץ כבודו. שכינה היא צורה, היא רמה, היא גילוי של הארה אלוקית. אתם מכירים את הביטוי להשרות? יודעים איך משרים משהו בצמר גפן? איך משרים משהו במים? להשרות זה להביא את זה למקום שיש בו פריחה, שיש בו הפריה, שיש בו אחיזה במציאות. אם המציאות מאפשרת, אז הדבר שורה. השפע מופיע. אלא שכשהמציאות לא מאפשרת שריית שכינה, וזה נקרא שכינתה בגלותה, אז גלוי ישראל גלתה שכינה עמהם. צריך להבין את המושג גלתה שכינה. גלתה שכינה זה לא עכשיו השכינה לא מופיעה, אלא עכשיו השכינה מתגוללת באשפתות. ועכשיו השכינה משפיעה במקומות של הקליפות. ועכשיו הכוח משפיע. הוא משפיע רע, הוא משפיע במקומות קשים מאוד מאוד מאוד. כי אין וקום. זה מושג השראת השכינה. ולכן בית המקדש, או עדיין אנחנו עוסקים במשכן, משכן העדות, נקרא אצל האור החיים הקדוש אחוזתו של הקדוש ברוך הוא. זה המקום שבו כביכול האין סוף נאחז בסוף. האין סוף נאחז במוגבל, כדי שהמוגבל, הכלים, יוכלו לקבל את השפע. בעל החינוך שואל, מה פירוש שאנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא? אני יודע שמברכים מישהו, הכוונה היא שמברכים אותו שיהיה בהצלחה, שיהיה בשעה טובה, שתצליח, שתזכה, שתנצל. מברכים מישהו שחסר משהו. מברכים מישהו שאין לו משהו. אז מה פירוש שמברכים את הקדוש ברוך הוא? התברך והשתבח אמרנו עכשיו. האמת שאת השאלה הזאת צריך לשאול מעצם מה שאנחנו אומרים. כשאנחנו פתחנו את תפילת ערבית עכשיו אמרנו ברכו את השם המבורך. אז בשביל מה ברכו? ברכו את השם המבורך, בוא נברך מישהו שאין לו. למה לתת כל הזמן למי שיש לו? אלא מה פירוש ברכו את השם המבורך? ברכו את השם המבורך פירושו תפנימו את זה שהוא מקור הברכה. תפתחו את המכסה של הכלי כדי שהשפע יוכל לחול. יתברך. יתברך פירושו שהברכה, אתם יודעים מה זה יתברך? אתם יודעים מה זה ברכה? יודעים מה זה הברכה? מה זו הברכה? מה זה כשמבריחים ענף? מה זו הברכה? הברכה זה בדיוק האחזות. זה לקחת ענף שעל פניו נראה לך סרק, אין לו שום סיכוי לעשות כבר כלום. אבל זה לא נכון כי יש לו שורש. עכשיו יכול להיות שהשורש שלו נמצא מאוד רחוק וכבר יש המון הדליות, המון הברכות. הברכה כמו ברך, ברכיים, כי זה הפעולה. ומזה באה המילה בריחה. כי ויברך את הגמלים ואז אתה מקבל מהמקור. אז ברכו את השם, לברך את השם, להגיד ברוך אתה השם, זה לא להגיד יברכך השם וישמרך לי, כי רוצים לתת לי משהו שחסר לי. להגיד ברכו את השם, זה להיות כלים שיכולים לקבל את זה שהוא נאחז פה במציאות. שיש הברכה, שיש השפעה. כי אם אין האחזות, אז זה נתפס בקליפות. זה נתפס במקומות האחרים. ואמרו מחר מאחוזתו ירצה על המשכן, משכן העדות אשר הוא אחוזתו יתברך שבו ישרה שכינתו. ובעוונותינו נמכר הבית ביד האומות. ומחר מאחוזתו. זה רק התחלה, אור החיים מברר את זה לאט לאט. למה הקדוש ברוך הוא מוכר? י' זין בתמוז. עוד רגע. וכמאמרם ז"ל בפירוש פסוק מזמור לאסף באו גויים מנחלתך תמאו את היכל קודשך וכולי. והודיע כתוב, איך כתוב בפסוק? אם ימוך אחיך ומחר מאחוזתו ובא גואלו הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו. איזה קדושה של דברים. יש לקדוש ברוך הוא מישהו שיגאל אותו. מי יגאל אותו? הוא צריך קרוב שיגאל אותו. אצל התניא הקדוש יש פירוש מדהים לפסוק שנגיד אותו בהפטרה למי שנוהגים. אשכנזים נוהגים לעשות הפטרה בתענית ציבור, במנחה. אצל הספרדים לא נוהגים בהפטרה בתענית ציבור במנחה. אז מי שאומרים, אומרים את הפסוק, את ההפטרה, הם מתחילים בדרשו השם בהימצאו, קראוהו בהיותו קרוב. יעזוב רשע דרכו ואיש אבן מחשבותיו, נו, וישוב אל השם וירחמהו. אז מה הפירוש? הוא ישוב אל השם, האדם, והשם כבר מה? בעזרת השם ירחם עליו. אומר התניא, לא. יעזוב רשע דרכו, שיסתכל אדם קצת פנימה, ויחשוב לרגע על הנשמה שלו, על הנפש האלוקית, על השם שבקרבו. יעזוב רשע דרכו, ואיש אבן מחשבותיו. כוח הגרביטציה, כוח המשיכה, לוקח אותי לכל החשקים שלי. אבל פתאום הוא יחשוב רגע קצת על הקדוש ברוך הוא, וירחמהו, לא רחמונס עליו, לא קצת רחמנות על השכינה, וישוב אל השם וירחמהו האדם על הנפש האלוקית שלו. לא וישוב אל השם והוא ירחמהו. וכמאמרם ז"ל והודיע הכתוב כי גאולתו היא מי הגואל ביד הצדיק אשר יהיה קרוב להשם. ובא גואלו הקרוב אליו. הנפש האלוקית קרובה מאוד להשם. היא לא קרובה להשם. אתם יודעים מהי הנשמה? הנשמה היא השם. הנשמה היא חלק אלוקה ממעל ממש. איך ברא הקדוש ברוך הוא את האדם? את כל הברואים הוא ברא בדיבור. את כל הברואים. ויומר אלוקים. את האדם הוא ברא בשתי צורות. ויומר אלוקים נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. ואז איך הוא עשה את זה? וייצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה. אבל אז הוא רצה להכניס שם נשמה. נו, ומה שם הביטוי? ויפח. אתם יודעים מה ההבדל בין דיבור לנפיחה? כשלא עלינו צריך להנשים מישהו, אתה בעצם מוציא את אותה תנועה שאתה מוציא כשאתה מוציא דיבור. זאת אותה תנועה. כשאתה מוציא את האות א' או ר' או ג' או את האות הכי הבלית, כמו שאנחנו קוראים, הכי רוח, ה', אתה מוציא את זה בחיתוך דיבור. אתה מדבר משהו. נכון? אתה אומר מילה. כדי שהמילה תהיה מובנת, אתה לא אומר את כל מהותך. אתה אומר דיבור, דבור, דבר, דבור על אופניו, נכון? ואת מה אתה מכניס בי כשאתה נותן לי את הנשמה שלך? את מה אתה מכניס בי? אותך. אתם יודעים זה? אתם יודעים מה הפירוש שאתה מכניס בי אותך? ויפח באפיו נשמת חיים, זה שכל הברואים, גם המלאכים העליונים ביותר, נבראו בחיצוניות. כלומר, בדיבור. הדיבור הוא מעצם טבעו חיצוני. בעשרה מאמרות נברא העולם. רק דבר אחד לא נברא במאמר. הנשמה. הנשמה לא נבראה במאמר, כי הנשמה היא לא מאמר. הנשמה היא הוא. הנשמה היא חלק אלוקה ממעל. במאמר נברא כל מה שיש לו הגבלה. אבל הנשמת חיים היא הנפיחה. ולכן, מי שקרוב להשם, הוא מי שאת הקרבה הזאת להשם מצליח להשאיר בעבודה שלו הפנימית, והוא ממשיך להיות קרוב להשם. רק משפט אחד שפעם זרק לי ילד. משפט לא יאמן. סוגריים, כי אני רוצה לחזור לאור החיים. וזה כל כך נפלא. פעם בלימוד בפרשיות התורה, לפי סדר, למדנו את ויפח באפיו נשמת חיים, ודיברתי על זה שהקדוש ברוך הוא נפח את הנשמה, ומה שאמרנו הרגע, הערכנו בזה. זהו, הרבה זמן אחר כך, הגענו לפרשת נוח. והגענו לזה שנוח יוצא מהתיבה, ומביא קורבנות. נכון? וכשהוא מביא קורבנות, כתוב וירח השם את ריח הניחוח. ויאמר לא אמחה עוד את האדם. הקדוש ברוך הוא לא ציווה על נוח להביא קורבן. אבל נוח מעצמו הביא קורבן, והקורבן עלה לריח ניחוח. אז כולם שם שואלים מיד, מה זה שהקדוש ברוך הוא מריח? אז אמרתי לחבר'ה, כשדיברנו, ומה זה שהקדוש ברוך הוא מדבר? ומה זה שהוא אומר? צריך להבין בכל מושג מה זה בא להגיד. קם מישהו ואמר דבר מדהים. הרי הקדוש ברוך הוא כבר החליט על מבול, הוא לא רוצה יותר את האדם בעולם. למה? כי הוא הכניס את עצמו בבריאה הזאת שנקראת אדם. והאדם ברח מזה. עכשיו כשנוח הקריב קורבן, אז אתה יודע מה עושה הקדוש ברוך הוא? מילים של ילד, תשמעו זה גדול. מה הוא עשה כשהוא ברא את האדם? הוא עשה פו. ועכשיו הוא עושה פו. עכשיו הוא לקח את זה חזרה. הוא אמר את זה יותר טוב. הוא אמר, הוא לקח שחטה. בהתחלה נבהלתי, אחרי זה רצתי אליו וחיבקתי אותה. לקח את הכל, הוא אומר, את כל השחטה הוא לקח חזרה. זה ריח הניחוח. וירח השם את ריח הניחוח. ויפח וירח. פילי פלאות, זה העולה של נוח. הצדיק קרוב להשם. לכן הוא גואלו. כי כדי שאני אגאל, חושבים זה דרשות, האור החיים מדבר מדויק, 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 מדויק. האור החיים ההלכתי והאור החיים של הרמזים זה אותו דייקנות. כשמדברים על גואל, אז למה אתה יכול להיות גואל שלי ואתה לא יכול? כי אתה קרוב לי. כי יש לנו משהו קרוב. הצדיק הוא קרוב להשם, כי הנשמה, כי הרוח, היא הדבר הדומיננטי. אז הוא קרוב. על דרך אומרו, בקרוביי אקדש. בקרוביי אקדש פירושו, את הקדושה בעולם אוכל להביא על ידי קרוביי. הוא יגאל ממכר אחיו. כי האדון ברוך הוא יקרא לצדיקים אח. זוכרים שאמרנו שעוד מעט נדבר מאיפה באה המילה אח פה? כי האדון ברוך הוא יקרא לצדיקים אח. כביכול. בכתיב למען אחי ורעי. והגאולה תהיה, גבלת עכשיו. והגאולה תהיה בהעיר ליבות בני אדם. מי? מי אמור להעיר ליבות בני אדם? הצדיק, הגואל. ויאמר להם, הטוב לכם כי תישבו חוץ, גולים מעל שולחן אביכם. ומה יערב לכם החיים בעולם? זולת החברה העליונה שראיתם סמוכים סביב לשולחן אביכם. מהו העולם? לאן הוא הולך? מה התכלית בכלל? זולת החברה העליונה שראיתם סמוכים סביב לשולחן אביכם. אתם יודעים למה הצדיקים נקראים אחים? אח זה מלשון איחוי. כשמאחים שני דברים, מתאחים הדברים ביחד. זה אחווה. הכוח לאחות תחתוניים ועליוניים נמצא אצל הצדיק. בתורה הבאה של האור החיים אתם תראו, הוא בא לתאר איך כל אחד מאיתנו יש בו את הצדיק. רק הוא נעלם. עוד מעט. ומה יערב לכם החיים בעולם הזה זולת החברה העליונה שראיתם סמוכים סביב לשולחן אביכם הוא אלוהי עולם ברוך הוא לעד. וימאיס בעיניו, ימאיס בעיניו, עד שיצליח שזה יהפוך למאוס, איזו מדרגה זאת. תאוות הנדמים, את אותן תאוות נדמות, ויעירם בחשק הרוחני. זה ביטויים מדהימים, אתם יודעים מה הוא אומר? הוא אומר, לאדם יש תאווה, האדם זקוק לתענוג, לכן הוא לא מסתפק בעבודת השם שלא נותן את תענוג. לכן צריך תענוג. האור החיים הוא החסידות במילים של האור החיים. למי שמכירים את עולם החסידות. וימאיס בעיניו תאוות הנדמים, ויעירם בחשק הרוחני, גם נרגש לבעל נפש כל חי, עד אשר ייטיבו מעשיהם. זאת עבודתו של הצדיק. ובזה, במה? בעצם הניסיון של הצדיק לבוא ולהאיר ליבות בני אדם. בזה יגאל השם ממקרו. ערב י' ז' בתמוז. מה התיקון למחר מאחוזתו? זה שאתה הולך ומצליח ואהבתך להאיר. אגב, מה זה הצדיק? הצדיק במובן הפשוט זה כל אחד את חברו במה שהוא צדיק בו. לא במילים, במה שהוא יכול. ועל זה עתידין ליתן את הדין כל אדוני הארץ, תשמעו את הביטוי עכשיו, גדולי ישראל. על זה עתידין ליתן את הדין כל אדוני הארץ, גדולי ישראל. על שאלה אחת הם ישאלו, האם הארתם ליבות בני האדם, או שעסקתם בהרבה דברים מאוד חשובים אחרים? ועל זה עתידין ליתן את הדין כל אדוני הארץ, גדולי ישראל, ומהם יבקש השם אלבון הבית העלוב. ממי? מאדוני הארץ גדולי ישראל. ומהם יבקש השם אלבון הבית העלוב. ואומרו, ואיש כי לא יהיה לו גואל. ראיתי, אני גונב עוד פעם שנייה אחת, זה לא גונב, זה בתוך. דבר מדהים. אדמור הזקן, נתניה, מובא ביום יום של אחד השבוע, הימים האחרונים, אומר, כתוב שעשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום. כולם זוכרים, נכון? כדעת יצחק, אור כשדים, 10 ניסיונות. להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו לפני המקום. נו, אדיר. אבל אתם זוכרים שכשהקדוש ברוך הוא מחליט לפנות אל אברהם ולספר לו על סדום, הוא תוך כדי זה מגלה לנו למה הוא בעצם אוהב את אברהם. למה הוא בוחר באברהם מכל באי העולם. מה הוא מצא באברהם? ומה הוא מסביר שם? נו. כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו. מעניין. לא כתוב כי ידעתיו בעשרת הניסיונות. לא כתוב כי בחנתי אותו באור כשדים. כי ראיתי את הלך לך, כי ראיתי אותו במלחמת ארבעת המלאכים, 10 ניסיונות, אלא כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו. אומר אדמור הזקן, יצווה את בניו ואת ביתו, אפשר להסביר בשתי צורות. האחת, יצווה את בניו ואת ביתו אחריו. אבל כשזה נאמר לאברהם, אז עוד אין יצחק בעולם בכלל. יש ישמעאל ויש ביתו. גם כשיהיה כבר, אז יהיה יצחק. מי זה בניו וביתו? אז אפשר להסביר, יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, הוא יעביר את הציוויים לבניו ולביתו אחריו וכו', אבל זה לא הפשט. כי בית אברהם של הפסוקים, מי זה בית אברהם? זה כל אותם גויים שהצטרפו והתגיירו, נכון? זה כל העמים, זה כל אלה שהצטרפו לאברהם, אברהם עם האנשים ושרה עם אנשים, נכון? וירק את חניכיו ילידי ביתו, בן ביתי הוא דמשק אליעזר. יש לו בית אברהם, נכון? בית אברהם זה רבבות, רבבות, אומר הרמב״ם של מאמינים שהצטרפו אל אברהם. אומר האדמור הזקן, זה מדהים, יצווה, it's not only to command, זה לא רק לצוות. יצווה זה בא, וזה בעצם המילה מצווה, זה בא מהמילה ציוות, צוותה, חיבור. ובעצם קיום מצווה זה צוותה. מה חיבתו של אברהם? שהוא יודע לצוות את בניו ואת ביתו. הוא יודע לחבר בין בניו לבין ביתו. לא הניסיונות של אברהם אבינו הם הסיבה שבגללה אני בוחר בו. אלא למעלה למעלה מכל הניסיונות אני בוחר בו, כי הוא מלמד את בניו להאיר ליבות בני האדם. זה דבר מדהים. העולם מתפעל מהניסיונות. אבל צריך להבין, אדם לא נברא בשביל הניסיונות. העולם נברא בשביל האור שהוא יכול להאיר. הניסיונות הם בדרך, אבל לא זו המגמה. המגמה היא לצוות את בניו ואת ביתו. והגאולה תהיה בהאיר ליבות בני האדם, ויאמר להם, הטוב לכם כי תישבו גולים חוץ לשולחן אביכם, ומה יערב לכם העולם, וכו וכו וכו. ועל זה עתידין ליתן את הדין כל אדוני הארץ גדולי ישראל, ומהם יבקש השם אלבון הבית העלוב. ואז ממשיך הפסוק בתורה, וישנו כי לא יהיה לו גואל. מה יהיה אז? ואיש כי לא יהיה לו גואל, בפסוק כתוב, אז מה עושים? והשיגה ידו ומצא כדי גאולתו. מה בפשט? אין לו גואל, ילך וימכור את עצמו לעבד, יעבוד, יתפרנס, ואז חישב את שני ממכרו. אבל האור החיים ממשיך בעולם של הרמז. ואומרו ואיש כי לא יהיה לו גואל על דרך אומרם זל, אין איש אלא הקדוש ברוך הוא. זה פילי פלאות, בהתחלה הוא היה אח. אבל כשאין לו אח מלמטה, אז הוא לא אח. כי בשביל להיות אח, אתה צריך אח. כשמישהו הוא ילד יחיד, הוא לא אח. הוא חוזר להיות איש. איש במקרא זה גם מן, אבל איש במקרא זה אדון. איש יהודה. איש, אומרים חז"ל, זה הקדוש ברוך הוא. על דרך אומרם זל, אין איש אלא הקדוש ברוך הוא, דכתיב השם איש מלחמה. כשלא יהיה לו גואל, כי אין איש שם על לב. י"ז תמוז. מה זה אין איש שם על לב? אין תורה? יש. אבל אין בהעיר ליבות בני האדם. יש המון דברים. אבל אין יצווה את בנה ואת ביתו. החומות שמתחילים בי"ז בתמוז, המיצרים. כשלא יהיה לו גואל, כי אין איש שם על לב, אין מנהל ואין מחזיק ביד אומה ישראלית להשיבה אל אביה, אין איש שם על לב. נורא. אל תאמר כי חס ושלום עבדה תקווה. הרי מה אמרנו? מה התקווה של האח? שיהיה לו קרוב גואל. ואם אין לאיש, כי הוא כבר לא אח, כי אין אח, אז אם אין לאיש גואל, אלא זה גבלת עכשיו. והשיגה ידו ומצא כדי גאולתו. נורא. אמרו זיכרונם לברכה, כי הייסורין והגלות הם תיקון האומה להכשירה. אנחנו לא אוהבים ייסורים. אבל הייסורים הם תיקון להכשרה. אתם יודעים מה זה הכשרה של כלים? הכשרה של כלים זה דבר שהוא קשה מאוד. זה ייסורים לכלי. הכלי צריך להיות מוכשר. אתם יודעים, אגב, איך מכשירים כלי כשממש צריך להכשיר אותו? מלבינים כלי. מי שלא מבין עברית לא יודע שלהלבין ולהלבין זה אותו דבר. אתם יודעים מה קורה למולבן? הוא בא באש. זה מחריד, זה נורא. אבל הוא נטהר. אתם יודעים מי סובל אגב בהלבנה? אלה שחוטפים את הריקושטים ליד. את זה שעושה עם הברנר זה לא מעניין, זה גם לא חשוב. כי הוא שליח לעשות את זה. אבל התפקיד של האיסורים, של הגלות, הוא להכשיר. להכשיר. איך מכשירים? כבולעו כך פולטו. כבולעו כך פולטו זה לאו דווקא מפני שהוא כזה רע. אולי דווקא מפני שהוא יש לו כזה תפקיד. והוא צריך להיות מולבן הרבה יותר ממה שהוא חושב, כי התפקיד שלו הוא הרבה יותר ממה שהוא חושב. לא יודע למה. זה גם לא עניינך בכלל למה. לקבל ייסורים, אתם יודעים מה הפירוש לקבל ייסורים? לקבל ייסורים זה לא להגיד תן לי. הפוך, אנחנו מבקשים אבל לא על ידי ייסורים. לקבל ייסורים זה להבין שאין לי את המנגנון להסביר את זה. אבל יש לי מנגנון אחר. להבין שזה בא לתקן. ולקבל את התיקון באהבה. זה יש לי. ואיש כי לא יהיה לו גואל, זה תיאור מדהים, תשמעו את האור החיים, לפעמים כשאומרים רמזים ודרשות, זה איזה מין ככה, האור החיים זה הופך, זה מתמט, זה מדויק. האח נעשה לאיש כי אין אחים. הצדיק לא גואל כי הוא עסוק בהמון דברים אחרים. המון דברים, איך מתאר שם הרמב״ם? הוא מכשיר, הוא מטמא, הוא מטהר, הוא אוסר, הוא מתיר. אבל להשיב לבבות על בנים, הוא לא יודע מה אפשר לעשות, זה גם לא חשוב כנראה כל כך, כי במוסד, הכל מסתדר, מה זה משנה? אז אין גואל, כי מי גואל את הקודש ברוך הוא? הצדיק והעיר ליבות בני אדם, והחזר, כי מה רוצה הקודש ברוך הוא בעולם? להביא אור אין סוף לעולם. אז מה התפקיד? לצוות את בנה ואת ביתו, לעשות צוותה כדי שהאור יופיע. אבל אין לאיש גואל. אז מה תגיד? עבדה תקווה חס ושלום? חס וחלילה. יש תקווה, קשה להגיד את זה. מה התקווה? ייסורים. לא התקווה היא הייסורים. התקווה היא שעל ידי הייסורים מצא כדי גאולתו. תראו איך זה נכנס במילים של הפסוק. אמרו זל כי הייסורים והגלות הם תיקון האומה להכשירה. והוא מה שרמז והשיגה ידו על דרך אומרו, יד השם הייתה בם. במקרא, יד שמשיגה מישהו, יש לזה רק משמעות אחת בעברית. מה זה יד שמשיגה מישהו? זה מכה. זה ניצחון. יד השם הייתה בם להומם מקרב המחנה. שהיא מידת הגבורה החובטת באומה בגלות המר. כל מה שהאור החיים הקדוש מדבר על האומה כאומה, זה נכון על הפרט כפרט, ועל אחד כאחד, ועל הכלל ככלל. ובאמצעות זה ישיג למצוא כדי גאולת הבית. כמו שמי שלא רוצה קרוב גואל, צריך למכור עצמו לעבד כדי למצוא את שני ממקרו ולקנות את עצמו, ולהחזיר לעצמו את אחוזתו. גם הקדוש ברוך הוא, האח שנעשה לאיש שרוצה כל כך להחזיר לעצמו את אחוזתו, כי כל רצונו בעולם זה נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתוניים, איפה? בבית המקדש, מה זה בית המקדש? זה בית המקדש וזה בלבבי משכן אבנה, זה היינו אח. אז מה צריך עכשיו הגואל לעשות? והשיג ידו, כביכול הוא מוכר עצמו לעבד, כביכול. זה נורא. האור החיים לא מוציא מהפשט. אתם יודעים מה זה הוא מוכר עצמו לעבד? כשהוא נותן לילדים שלו להירמס, הוא נותן למישהו אחר להיות אדון. ועכשיו הוא מכר עצמו כביכול לעבד. צריך להיות אור החיים הקדוש בשביל אומץ של פירוש כזה. זה לא נתפס מה שכתוב פה. ובאמצעות זה ישיג למצוא כדי גאולת הבית. מה אפשר לעשות? הוא חייב למשכן את עצמו. משכנתה. ואומרו, וחישב את שני ממקרו. מה זה וחישב את שני ממקרו? יש גבול, הרי לכאורה כבר האור החיים צריך פה להפסיק באיזשהו שלב. זהו, די. עד כמה ההדמיה? ואומרו, וחישב את שני ממקרו. כך היה כתוב בפסוק, נכון? הוא צריך לחשב את שני ממקרו, והשיב את העודף. לאיש אשר מחר לו, ואז ושב לאחוזתו, אור החיים. הנה לצד שהמחר הוא באבונותינו, למה מחר את הקודש ברוך הוא את הבית? המחר הוא באבונותינו, אגב המחר, לקרוא לזה מחר זה מדהים, אתם יודעים למה זה נקרא מחר? כי כשנכנס טיטוס לבית המקדש, דיברנו על זה בשבוע שעבר, אז הוא גילה מה שווה בית שאדונו לא נמצא בו. זהו, זה נמכר. אין פה כבר את ההשפעה האלוקית. אז הוא מגרד את הפרוכת עמך שמו מקודש הקודשים. זוכרים את הסיפור המחריד? ובעל זונה על הפרוכת. כי אין קודש. כי זה נמכר. עכשיו אתה יכול לעשות בזה ככל העולה על רוחך המנובלת. זה נמכר. עכשיו יש לה קליפות כוח. עכשיו שגלוי ישראל גלתה, מתגוללת השכינה, עכשיו פה. כי אין מי שפותח את הכלי שתחול הברכה. הנה לצד שהמחר הוא באבונותינו, כי אומרו אין באבונותיכם נמכרתם. ומה זה אבון? האבון הוא חוב על האדם. ומה הדין בחוב? זה פילי פלוט. בשעת קריאת השטר, גם היום, אבל אז כשהיה חוב, אז היה שטר, ומי שהחזיק את השטר היה החייב. כי הוא רצה להיפטר, סליחה, היה בעל החוב. בעל החוב, לא החייב, אנחנו מבלבלים לפעמים. בעל החוב זה לא מי שחייב, בעל החוב זה הבעלים שזכאי לקבל את מה שהחייב צריך לתת לו. זה הוא הבעלים, הוא הבעל הבית. עכשיו החייב צריך להחזיר לו. בעל החוב, מה יש לו כהוכחה לזה שחייב חייב לו? שטר. עכשיו כשהחייב מחזיר, מה דורש החייב מבעל החוב לעשות? לקרוע את השטר. עכשיו צריך לקרוע את השטר. זה לא השטר שלנו היום, השטר הייצוגי. זה שטר שכתוב בו החוב, ועכשיו צריך לקרוע את השטר. עכשיו תשמעו. והאבון הוא חוב על האדם בשעת קריאת השטר. צריך לעשות חשבון החוב שעליו, ולפרוע נשאר. עכשיו הוא מביא רק חלק מהחוב, הוא לא יכול להביא את כל החוב, אז מה עושים? אז קוראים את השטר הזה, פורעים, וממשיכים בשטר חדש. והוא אומרו וכי שב את שני ממכרו. השנים שנשאר הבית מחור, והתנקה לפי שיעור השנים מאבונות ישראל. וכי שב את שני ממכרו, והשיב את העודף כתוב. מה עם העודף? והעודף ישיב על דרך אומרם ז"ל, זה גבל, במשפטי התשובה ותיקוניה, גמרא במסכת יומא. תשובת המשקל, כולנו מכירים את המושג תשובת המשקל. נפלת לכאן, אתה עושה תשובת המשקל לכאן. אם אדם נהנה מהאבון, מה אפשר לעשות? הוא נהנה כל כך מהאבון. יש לו דרך אחת לצאת מזה. יסגף עצמו כשיעור מה שנהנה מהחטא. ובזה יפרע מחובו. יכול אדם להפסיק לחטוא, אבל הריר, ההנאה, יסגף עצמו כשיעור מה שנהנה, וכמו כן יעשה אדון העולם כשיתקרב זמן הגאולה. תשמעו מה זה. כשיתקרב זמן הגאולה, אז הוא כבר יראה שצריך לגאול את ישראל, אז המחירים יהיו יותר קשים. אז יצטרכו לסגף סיגופים יותר גדולים. והוא מאמר רמזל שיהיו חבלי משיח. אלה חבלי המשיח שעליהם אמרו חכמים יבואו ושלא יהיה שם. ובזה ושב לאחוזתו פירוש חוזר אל הקדוש ברוך הוא גם על ישראל על דרך אומרו ושב השם את שבותך. ואמרו ז"ל ישיב לא נאמר אלא ושב. אתם יודעים מי ישוב לאחוזתו? לא רק ישראל שבים לאחוזתו, אלא הוא שב לאחוזתו. ואומרו ואם לא מצאה ידו די השיב, זה הפסוק החותם את החלק הזה, ואז בא רק הדבר הבא שהוא השיא של הכל, בוא נעמוד. ואומרו ואם לא מצאה ידו די השיב, פירוש, אם יראה האדון כי אין כוח בעם לסבול חבלים עוד, ורבו חובותיהם למעל הראש. יש רגע כזה שכבר די, אין כוח. ורבו חובותיהם למעל הראש, ואפס בהם כוח הסבל, והיה ממכרו עד שנת היובל. יש זמן שנקרא יובל, בעיתה. שהוא זמן המוגבל לגאולה בעיתה. יש 50 שנה לעסוק בניסיונות של בעיתה אחישנה. אבל יש יובל, ואז ויצא ביובל ושב לאחוזתו, כי קץ הגלות ישנו, אפילו יהיו ישראל רשעים גמורים חס ושלום. וזה לא סותר את מה שכתוב בגמרא, שגאולה תלויה בתשובה. יש דרכים, מסבירים לנו גדולי החסידות, שבהם הדרך לתשובה יכולה להיות כל כך קשה וכל כך מיוחדת, שאפילו בביטוי שמופיע בשעת אחדה וברגע אחדה. יש רגעים שבהם התהליכיות כבר לא יכולה לפעול, ואז משהו שמתרחש בעולם, ואז יש יובל. יש יובל, זאת אומרת, גאולה חייבת להיות, ושב לאחוזתו. הידיעה הזו שיש יובל בנויה גם על ההנחה שאי אפשר להסתפק רק בהכל תיקונים והכל תהליכים. אדם צריך לצעוק, אדם צריך לבכות. ראיתי בשבוע שעבר סיפור חסידי מדהים. סיפור נפלא, הרב זבין מביא אותו, סיפור כל כך יפה, מסופר על הבעל שם טוב, שבא אליו יהודי גדול, רבי זאב קיצ'יס. היה מגדולי גדולי גדולי תלמידיו, ורצה לעלות לארץ ישראל בתקופה של עליית תלמידי הבעל שם טוב. זו התקופה של אחרי האור החיים הקדוש. והוא מגיע לבעל שם טוב לקבל ברכה לפני העלייה. סיפור נפלא. והבעל שם טוב מברך אותו, והוא מברך אותו ברכה מאוד מוזרה. הוא אומר שיהיה ברכה והצלחה. תיזהר מה שאתה אומר, ותדע מה להשיב. אמר, אמר. נו, רב זאב היה מגדולי החסידים, איש מיוחד מאוד, ויצא. תכונתו המיוחדת הייתה התבודדויות כאלה מיוחדות שלו. אז יוצאים מרוסיה, אוקראינה, באוניות. והוא יוצא באונייה ומפליג ומגיע לאיזשהו אי, אני לא יודע איפה, ככה בדרך. והאונייה עוגנת, והאונייה מודיעים שזה כמה שעות של הפסקה. ובעוד איקס שעות, האונייה מפליגה שוב, בינתיים כולם יכולים לרדת לאי. נו, אז מה עושים? כולם הולכים לקנות, לטייל, לראות את הבתים הלבנים והכחולים וזה, ומה עושה רב זאב קיצ'יס? זה יופי של מקום להתבודד. אז הוא הולך ומוצא את ההתבודדות שלו שם, על איזה צוק, באי. רק מה קורה כשמתבודדים? מפספסים את האונייה. אז הוא ריחף קצת ופספס. הוא מגיע חזרה, האונייה כבר הפליגה. נו! מה עושים? קדוש ברוך הוא יעזור. הוא מחפש את הדרך הכי קרובה, זה כבר יום חמישי, והוא מחפש את הדרך הקרובה ביותר להגיע לאיזשהו מקום, לפחות לשבות שם. ומשם להמשיך לארץ ישראל, באונייה נוספת, במקום, יגיע לנמל יותר גדול, נדמה לי שלאיסטנבול הוא מגיע. אז הוא אומר, הוא ייקח את הדבר הראשון שיבוא, את הספינה שתבוא, את הדבר שיבוא, וילך עד למקום שהוא יראה בית. הוא יודע איפה יש יישוב, הוא יודע איפה יש, לא מכיר. יראה בית, ירד. אם רוצה הקדוש ברוך הוא, אולי זה עוד יהודי ששכח אונייה. ואם לא, זה לא יהודי, אבל לשם ייתנו למקום, הוא יהיה שם בשבת, והוא ימשיך. פתאום הוא רואה בית מרחוק, עם אור קטן, יורד שם, והולך. אין זה סיכוי שיש שם יהודי, הוא מגיע, ריח של צ'ון. יהודי מקבל אותו. שמחה אדירה, רבי יהודי, רבי יהודי. היהודי הזה לא רק מקבל אותו, אלא מכיר כאן את כל השעות, והוא אומר לו שהאונייה הבאה תפליג רק ביום ראשון, והוא יהיה אצלו בשבת, ואיזו שמחה שהוא זוכה שיש אצלו את הביקור הזה, ונפלא. טוב, שובתי איתו את השבת, שמחה גדולה מאוד. יום ראשון בבוקר, לוקח אותו לאונייה, בדרך לאונייה הוא שואל אותו, נו, היהודי רב זאב קיצ'יס היה מהעיר ויטבסק. ברוסקיה. אז הוא שואל אותו, נו, ומה שלום היהודים בויטבסק? אז רב זאב קיצ'יס אמר לו, נו, כי לא ייטוש השם עמו. ברוך השם, השם לא עוזב את עם ישראל. כי לא ייטוש השם עמו. זהו, וממשיך לאונייה. כשהאונייה מתחילה להפליג, הבטן ככה מתחילה ככה עם עגלים, פתאום הוא תופס את עצמו ואומר, רגע, 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 הבעל שם טוב אמר לי משהו. הוא אמר לי, תיזהר מה שאתה אומר, ותדע מה להשיב. מה עניתי לו? הוא יהודי טוב נראה לי. מה, הוא לא יודע שלא ייטוש השם את עמו? מה גיליתי לו? שהשם טוב והשם... למה לא אמרתי לו מה המצב באמת? חרפת רעב, יהודים מסכנים, צרות, למה לא דיברתי איתו? לא נרגע, לא נרגע, לא נרגע, בתחנה הקרובה יורד מהאונייה, חוזר לבעל שם טוב. הולך אל הבעל שם טוב, מגיע אל הבעל שם טוב, הוא רוצה לראות מה לעשות, לא מרגיע אותו. כשהוא נכנס לבעל שם טוב, הבעל שם טוב מקבל אותו ואומר, איי ויי רב זאב, איי 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 איי. קדוש ברוך הוא שלח את אברהם אבינו וסידר לו בית באי. למה הוא שם שם את אברהם אבינו? כי באו כל מלאכי החסד לפני הקדוש ברוך הוא ואמרו, צריך כבר לגאול את היהודים בויטבסק. והשטן אמר, מה פתאום? והשטן ניצח. ואברהם אבינו לקדוש ברוך הוא ובכה ואמר, די, אני אפעיל את הכל, אמר הקדוש ברוך הוא בסדר. אני אפגיש אותך עם מישהו מויטבסק, ותראה מה קורה. למה לא אמרת לאברהם אבינו מה קורה? עכשיו אברהם אבינו חזר למעלה. ואמר, פגשתי את רב זאב קיצ'יס, הוא יהודי כשר, והוא אומר שהכל בסדר. אתם יודעים מה כתוב פה? אז מה, לא להגיד שהכל בסדר? בטח שהכל בסדר. אבל הכל בסדר, ואי אפשר יותר לשאת, וריבונו של עולם, אני גם זועק, וזה לא קשור בכלל אחד לשני, וזה שני דברים. זאת חוכמה אדירה. נכון? כל האיסורים הם תהליך, וכל התיקונים הם תהליך, וכל מה שקורה הוא תהליך, ואוי ואבוי למי שלא מבין את זה, וכל הלבנה של כלי היא תהליך, והכל אמת לעמיתה, ואם לא מצא והשיגה ידו וחישב את שני ממכרו, אבל עצם זה שצריך את כל התהליך הזה, זה כאב נורא. אין בכלל סתירה בין כאב לשיקום. כאב הוא טוב. התבחיינות מפריעה. חוסר עשייה מפריעה. ניסיון להגיד שאני מבין את התהליכים מפריע. פרישה בסי, מה שנקרא, ברוגז. אי קבלת איסורים. אבל קבלת איסורים אין פירושה להגיד שבויטבסק הכל בסדר. לא בסדר. לא בסדר. לפעמים שואלים יהודי מה נשמע והוא אומר הכל בסדר. ואחרי זה אומרים מה פתאום הכל, הלוואי הרוב. ולא מבינים, זה לא נכון. הכל בסדר, אני חושב שזה עברית נכונה, הכל בסדר. אתם יודעים מה פשט? הכל בסדר. כתוב, והשם ברך את אברהם בכל. הוא ברך אותו שיהיה הכל בסדר. הכל בסדר. 99% בעיות. אבל הכל בסדר. השם ברך את אברהם בכל. מה זה הכל? הכל זה שהכל זה שלא יתברך והכל בסדר. איך כתוב אצל עשיו? יש לי רב. ואצל יעקב יש לי כל. אם יש לך רב, אז באמת, מסובך. הכל בסדר. ואז ובזה נעמוד, רק נתחיל את הפרשייה הבאה, בזה נעמוד, השאר זה ככה לגרות אתכם להמשיך. לאיש כי ימכור בית מושב עיר חומה, והייתה גאולתו עד תום שנת ממכרו, ימים תהיה גאולתו. אחר שאמר עניין מכר הבית, רק את הפסקה הקצרה הזאת, זה דבר מדהים. אחר שאמר עניין מכר הבית, חזר הכתוב לתת טעם לדבר, איך יהיה הדבר הזה שימכור השם אחוזתו בית הבחירה. מה הרעיון? איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מוכר את בית הבחירה? מה פתאום בכלל? איזה דבר זה? מה זה המנגנון הזה? אני מבין שאני לא מבין, אבל מה, תגיד לי מה אני לא מבין, מה הולך פה? והוא אומרו, ואיש זה הקדוש ברוך הוא, כי ימכור בית מושב, פירוש בית שבו מושב אלוהים זה בית המקדש. עיר חומה זו ירושלים, דכתיב ירושלים, הרים סביב לה. מה הטעם שהוא מוכר בית מושב? ובזה נעמוד, זה הפרשה שלנו השבת, וזה לא יאמן, תשמעו. אמר, הטעם הוא, הטעם למה? הטעם למכור... הטעם הוא, נכון שצריך לבכות, אבל צריך גם להבין את הטעם הוא, הטעם הוא והייתה גאולתו, שבאמצעות זה, באמצעות מה? החורבן, מכירת הבית, שבאמצעות זה, עד רבה ניגאל, דווקא באמצעות המחירה ניגאל. איך ייתכן? על דרך אומרם ז"ל בפסוק מזמור לאסף. אלוהים באו גויים בנחלתך, תימאו את היכל קודשך. שמו את ירושלים לאיים וכולי, שואלים חז"ל, על משפט כזה אומרים מזמור? קינה לאסף מבעלי. זה מזמור לאסף? שהחריבו את בית המקדש, מזמור לאסף? עונים חז"ל תשובה מדהימה. למה מזמור? שהשליך השם חמתו על עצים ואבנים. שזולת זה לא היה נשאר מישראל שריד ופליט. ואם אין ישראל אין בית המקדש ולא ירושלים, לזה והייתה גאולתו של עם, והייתה גאולתו של העם, וגאולת הבית, כי יש תקווה ושבו בנים לגבולם. אבל צריך להבין את זה, מה זה, סליחה? הכל, אבל צריך להבין את זה לעומק. אני לא יודע אם מודעים לרשי הזה. אני מודה שאני נתוודעתי אליו עם עצמי פעם ראשונה, זה כל כך פשוט, באמת לעומק, מה לעומק? ניסיתי. הפסוק הכי מפורסם, הכי מוכר. זכה במרכאות כפולות ומכופלות, מילה על הפרשה, זכה בלעם הרשע במה שלא זכה אף יהודי טוב. כל יהודי כשנכנס לבית כנסת מתחיל עם בלעם את היום. מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. לא רע. את היום של יהודי, יהודי מתחיל עם קפסולה בלעם. בשביל הבוקר. אין גבול איסורים. ומה הוא אומר שם? מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. מה זה קשור לבית כנסת? אז יונתן בן עוזיאל מתרגם, מה טוב הוא עליך יעקב בתי כנסיות ובתי מדרשות. זה יפה, אבל זה בכלל לא הפשט. כי מה שכתוב שם בפרשה הוא כך, כתוב וירא את ישראל שוכן לשבטיו, הוא עומד על ראש הפאור, רואה את ישראל שוכן לשבטיו, וישא משלו ויאמר, מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל, כי נחלים ניטיו כגנות עלי נהר, כארזים עלי מים וכולי. אז יש שתי אפשרויות לפרש את מה טוב הוא. אחת, ללכת אחורה. למה הוא אמר מה טוב הוא? כי הוא ראה את ישראל באוהלים שלהם במדבר. בסדר? וירא את ישראל שוכן לשבטיו, ראה את האוהלים, וזה הפירוש הראשון של רש"י. ראה את האוהלים ומה הוא ראה? שאין פתחיהם מכוונים זה לזה. צניעות, יפה מאוד. זה מתאים מאוד, כי כתוב גם שהוא עמד על ראש הפאור. אנחנו יודעים מי זה הפאור ומה עניינו. יפה. מה הקושי בפירוש כזה? שאין קשר בין מה טוב הוא עליך יעקב להמשך. עכשיו, כשקוראים את המשך הברכה, על מה הברכה מדברת? אני אומר לכם את המילים עוד פעם, פשט, אל תחפשו דרשות. נחלים ניטיו, גנות עלי נהר, העלים נטע, השם ארזים עלי מים, נו. ארץ ישראל, תיאור הכי יפה של הארץ. ואז על המלכות, יזל מים מדליו, וירום מאגג מלכו. פעם ראשונה שבלעם מזכיר בנבואה מפורשת שם של מישהו עתידי, אגג, ששאול. מלכו, ותנסה מלכותו, אחרי שיהיה שאול יבוא משיח בן דוד. פעם ראשונה שהוא אומר נבואות ברורות. קרא רבץ כערי וכלבים מיקימנו. יפה מאוד. נו, אז אם תסביר מה טוב הוא עליך על האוהלים שהיו במדבר, אז אין קשר בין מה טוב הוא עליך לבין הברכה, נכון? אונקלוס באמת מתרגם, יש שתי נוסחאות באונקלוס, דיברנו על זה השבוע. שתי נוסחאות. בנוסחה אחת מתרגם אונקלוס, מה טבע ארח יעקב? מה זה ארח בארמית? ארצך. וזה מדהים, כי אונקלוס צודק, זה פשט הפסוקים. אבל אונקלוס לא צודק לכאורה, כי המילה אוהליך אף מתרגם, לא יתרגם אותה לארח. כי אוהלים זה אוהלים. נו, אז מה עושים? רש"י, בפירוש השני, אחרי שהוא אומר פתחיהם מכוונים, אומר דבר אחר. אתם יודעים למה רש"י תמיד מביא דבר אחר? כי הוא אומר, הדבר הראשון יפה מאוד, אבל יש לו בעיה בפשט. למה יש לו בעיה בפשט? מה שאמרנו הרגע. כי אין קשר בין האוהלים המכוונים, בסדר? או הלא מכוונים, לבין הברכה לארץ.
למה זה לא יכול להיות שמתחיל עם אוהלים? עכשיו, טוב הוא עליך במדבר, ואז...
כי הברכה היא אחת. בכל הברכות הקודמות גם, הברכה עוסקת בנושא. אל מוציאו ממצרים כתועפות ראם לו, ולא מה טוב הוא עליך יעקב שייך למקודם, ועכשיו מתחילה הברכה. זה הקושי. זה שונה מכל הברכות הקודמות. זה לא מובנה. אז אפשר, רש"י מקבל את האפשרות שאת אומרת, לכן הוא מציע את הפירוש הראשון. אבל הוא לא מסתפק בו, כי זה לא מסתדר עם הכל. לכן הוא מציע עכשיו פירוש שני. ומה הפירוש השני? תשמעו, מדהים. אומר רש"י, מה טוב הוא אוהליך יעקב, אוהל שילו, מה היה בשילו? משכן, ובית עולמים. מה זה בית עולמים? בית המקדש, בבניינם. יפה. דומה למטב הארח, לא סתם ארצך, אלא אוהליך. יפה, אז אולי אונקלוס, כשאמר ארח, ראה את מרכז הארץ, זאת אומרת, את בית המקדש. נו, יפה מאוד, אז למה זה אוהליך? כי אוהל שילו הוא בית עולמים. טוב, אז מה זה משכנותיך ישראל? ממשיך רש"י, ואני אף פעם לא שמתי לב לזה. מה טוב הוא אוהליך יעקב, עכשיו גם משכנותיך ישראל מתייחס למה טוב הוא, נכון? ומה טוב הוא משכנותיך ישראל. נכון? משכנותיך ישראל זה לא נפרד. מה טוב הוא, מה? א' אוהליך, ב' משכנותיך. לפי הפשט, משכנותיך זה יותר מסיבי מאוהליך. אוהל זה ארעי ומשכן זה יותר קבוע. אבל אם אוהל זה בית עולמים, נו, אז זה הכי קבוע. אז מה יכול להיות משכן? בסדר? מה שנקרא, תקעת את עצמך. מה אתה עושה עכשיו? הלכת על המקסימום, נו, מה אתה עושה? אומר רש"י, משכנותיך זה לא מלשון קבוע יחסית לאוהל. משכנותיך זה מלשון משכון. משכון. זאת אומרת, משכנותיך מדבר על אוהלי שילו ובית עולמים בחורבנם. מה טוב הוא אוהליך יעקב, מה טוב הוא אוהליך בבניין, ומה טוב הוא אוהליך בחורבן. מה? ככה רש"י מסביר. זה מה שכתוב פה? הרי זו ברכה. ועכשיו אני ממשיך את השאלה, ועם זה אני פותח את היום בבית כנסת? שם ירחם, עד עכשיו הייתה לי קושייה אחת, עכשיו בכלל אני בדיכאון. ואני בזה מסיים, זה דבר אדיר. אתם יודעים מה צריך לחשוב יהודי כשהוא נכנס לבית כנסת? המון דברים. אבל זריקת רעיון לאוויר. יהודי נכנס לבית כנסת, מבסוט, נכון? המזגן עובד, שפצים, היכל השם הם הבאמת ברוך השם רק לטובה. איי, נפלא. אני הרבה פעמים חושב, נכנסים למוסף בשבת, שומעים את הרשטיק, תענוג עולם. תארו לכם שפתאום היו אומרים, חבר'ה, די, 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 בית המקדש נבנה. אנחנו היינו נכנסים לדיכאון. צפוף. קורבנות. היינו אומרים, תביאו את המקור, את המוסף מה... אין לכם עוד קצת את המקור? לא, לא. יהודי נכנס לבית כנסת, הוא צריך להרגיש שני דברים. א', מותק, חורבן. זה חורבן שאתה מקבל אותו עם הסגן. עתידין בתי כנסיות שיעקרו ממקומן, בתי כנסיות של גלות, ויעברו לארץ ישראל. בית, אז להרגיש חורבן? נו, אז אולי באמת לא כדאי עם הסגן. בוא נעשה איך כל השנה. לא. אם הקודש ברוך הוא אמר שבית המקדש חרב, אז זה לא טעות בייצור. סימן שעכשיו צריך להתרכז בבית הכנסת ולתקן. נו, אם באים אל יהודי ואומרים לו, תשמע, גילינו את הבעיה ויש לנו טיפול. יש טיפול! בטוח! אז מה הוא אומר? א', אני גוואלד, יש חורבן. בית, ברוך הוא ברוך שמו, יש טיפול! אתם יודעים מה זה בית הכנסת? זה גילינו את הבעיה, ויש טיפול. אתה יודע מה הבעיה? דיברנו על זה בשבוע שעבר. אתה יודע מה הבעיה? מה הייתה הבעיה? הבעיה הייתה שיש בית מקדש. בגלל שיש בית מקדש, יכולת להביא את הילד שלך בבוקר למולך, כמו שאומר יחזקאל, ואחרי הצהריים להמשיך באותו מסלול להביא חטאת. כי יש בית מקדש. יש פוליסת ביטוח. לא יחת עלינו, את זה לא יחריבו. למה לא עשית תשובה? למה לא התעוררת כשירמיהו העיר אותך? למה לא הצלחת להתעורר? לא כי יש מולך, אלא כי יש בית מקדש. בהפוך על הפוך, בית המקדש לא נתן לך להתעורר. למה אתה מתנהג כך? כי הכל בסדר. למה הבית שלי נראה כך? למה החוסר שלי ביכולת של תשובה נראה כך? למה אישות מסוימת שצריכה להיראות טוב יותר נראית כך? כי זה מובן מאליו, כי יש מקדש, כי הכל בנוי. הכל בנוי הזה הוא העיכוב. אז מה בא לעשות המשכן? מה בא לעשות המשכנותיך? מה טוב הוא משכנותיך? ברוך השם, יש טיפול. גילו תרופה. קודש ברוך הוא גילה תרופה בטוחה. הושקעו בזה ביליונים. נתגלתה התרופה. מהי התרופה? משכנותיך ישראל. קם יהודי בבוקר, נכנס לבית הכנסת. הוא אומר שתי אמירות. היי גוואלד. את זה אני צריך, מזגן עם מוסף וחזנות. אי אפשר לסדר לי קצת בית מקדש? תיקונים, איסורים. ואז הוא אומר, שכוייך, אם אני צריך לעבור את הטיפול. ברוך השם שיש בית כנסת. יש איפה לעשות אותו. יש איך לעשות אותו. ואיש כי ימכור בית מושב עיר חומה, למה מחליט האיש למכור בית מושב עיר חומה? כי מזמור לאסף. מזמור לאסף. נכון, צריך לבכות בויטבס, כי יהודים חולים, אל תספר לאברהם, אבינו סיפורים, הוא יודע שלא ייטוש השם, עמוב, תפסיק לבלבל במוח. ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, כן, אני סובל, אשתי סובל, תפסיק לבלבל את השכל. תגיד את האמת. ועכשיו תגיד, וברוך השם, כנראה שהמטפל לקח אותי עליו משרה מלאה. החליט פגישה כל יום. חבל על הזמן. והוא מארגן את הפגישות טוב, אני לא יכול לפספס. אם אני מפספס הוא מסדר לי ריבית. הכל. והוא אומר, הטיפול בדוק. הוא מצא כדי גאולתו. האור החיים הקדוש, זה החלק הראשון, אנחנו עוצרים פה, ערב י' ז', זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל לישועה ולנחמה, בעזרת השם.